אז בואו רק נקרא את מה שכבר למדנו. נחזור על עיקרי הדברים. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. אז דיברנו על היחס, למה חשוב לרמב"ן לפתוח את ההלכה הזאת, שלכאורה מדובר כאן על מצווה, וכל עניינם של המצוות הוא מתחיל רק כשיש עם, כלומר רק כשיש עם ישראל אז ראוי לצוות, ואז באמת ניתנה תורה לעם. אז אם כן, למה הרמב"ן מתחיל את מצוות עשה דלת, שהיא מצווה, למה הוא מתחיל אותה בהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו לתת להם את ארץ ישראל, במתנה הזאת? הרי לכאורה זה לא קשור למצווה. אז דיברנו על אופי הקשר הלא טבעי בין ישראל לבין ארץ ישראל, שקשר של כל עם לארצו הוא פונקציה של שלושה קריטריונים. עם רב במשך זמן גדול, זמן ארוך, על ידי חוויות משותפות, טובות או פחות טובות. ואז מתחיל להיווצר איזה קשר רוחני בין האדם לבין המקום. אבל כל זה נכון בקשר טבעי, אבל בעם ישראל זה היה ההפך הגמור. בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה, שלושת הבחינות האלה, מתי מספר, ציבור קטן של אנשים, כלומר אפילו רק אבותינו, כמעט זמן קצר, וגרים בה, ואנשים שבאים מבחוץ. אז לכן הרמב"ן מתחיל את זה בהבטחה, בנתינה של הארץ לאבותינו, כדי להראות שהקשר שלנו לארץ הוא לא קשר טבעי, הוא לא נורמלי. שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה כוללת המצווה? שני חלקים. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. כלומר, שלטון לאומי עצמאי והפרחת השממה. החלק הראשון של שלטון לאומי עצמאי, את זה יכול לקיים רק עם. את החלק השני של הפרחת השממה יכול לקיים גם יחיד. זה לא של הפרחת השממה לא אחראית הציבוריות הישראלית, כלומר המדינה, ברור שכן. אבל זה גם חובה שמוטלת על היחיד, וגם היחיד יכול לעשות אותה. ולכן שני החלקים של מצוות יישוב ארץ ישראל, חלק כללי וחלק פרטי, תראה לי? כן, כדאי נכון. תודה רבה. חלק כללי וחלק פרטי, שהחלק הכללי הוא ריבונות לאומית, והחלק הפרטי הוא הפרחת השממה. שנאמר, והוא אומרו להם, ואורשתם את הארץ. אז ראינו את הפסוקים בפרשת מסעה. ששם התורה אומרת, ואורשתם את יושבי הארץ, ואורשתם את הארץ. מסביר פשט פסוקים קודם כל. צריך להוריש את יושבי הארץ. אמרנו שהמילה ירושה והמילה הורשה, כשארץ ישראל נקראת מורשה, אלה שתי בחינות שונות. ארץ ישראל היא מצד אחד ארץ מורשה. זה היסוד. אבל המורשה הזאת צריכה להופיע בשתי מדרגות. מדרגה של ירושה ומדרגה של הורשה. ירושה זה כשהיורש לא עושה שום פעולה כדי לרשת. אלא עצם זה לא עלינו שההורים נפטרים, היורש, הבן יורש את הוריו. הוא היה פסיבי לגמרי, הוא ירש. אבל להוריש בהי זה לעשות פעולה מעשית כדי להוריש. אז מצד האמת, ארץ ישראל היא לנו ירושה. אבל כדי שנגלה את הירושה הזאת בפועל, אנחנו צריכים להוריש. ולכן התורה אומרת, אורשתם. מה צריך להוריש? שניים צריך להוריש. א', אורשתם את יושבי הארץ, ב', צריך להוריש את הארץ. מסביר רש"י, לפחות לפי חלק מהמפרשים את רש"י, לשון ייעוד והבטחה. הסביר הרמב"ן, זו מצוות עשה, כאן זה המקור, בסוף פרשת עשה, שצריך להוריש את יושבי הארץ ואת הארץ. להוריש את יושבי הארץ הכוונה, אומר רש"י, לגרש את יושבי הארץ. תכף נראה מי מדובר, האם רק על עובדי עבודה זרה באותה תקופה, האם רק בדורו של יהושע, או בכלל בכל הדורות, נראה היום. אבל קודם כל צריך לגרש את יושבי הארץ. אמרנו, יש אפשרות נוספת לא רק לגרש, אלא שלום, אבל שלום על פי שלושת התנאים שראינו ברמב"ם, שבע מצוות, עבדות ומס, כל מה שלמדנו כבר אני חוזר ככה בראשי פרקים, בקודם. אז אם כן, והורשתם את הארץ, אחרי שאנחנו מורישים את יושבי הארץ, או על ידי מלחמה, או על ידי שלום, זה הנושא שלנו, שתי האפשרויות, אז אנחנו מצווים להוריש גם את הארץ. להוריש את הארץ, כלומר, להקים ריבונות לאומית עצמאית ולהפריח את השממה. והזכרנו עוד נקודה אחת ששכחתי להזכיר מקודם. כשאמרנו על ריבונות לאומית עצמאית, זה נקרא יישוב הארץ. יישוב הארץ זה לא שהארץ חרבה ועכשיו היא בנויה. זה לא שיושבים כאן יהודים אבל מושלים כאן גויים, אלא זה שלטון לאומי ישראלי, יהודי. זה נקרא לא נעזבה ביד זולתנו מן האומה. כלומר, המצווה הזאת שהיא בעצם מצוות החלת ריבונות לאומית, היא תלויה בשלטון. היא לא תלויה אם יהודים יושבים פה או אם הארץ הזאת בנויה או חרבה. גם אם לחז ושלום הארץ הזאת תהיה חרבה, וישבו כאן גויים, אבל יהיה, ויהיה כאן מיעוט יהודי, אבל השלטון יהיה שלטון יהודי, זה נקרא מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל אם להפך, ישבו כאן מיליוני יהודים, אבל השלטון יהיה שלטון בריטי, זה לא נקרא מצוות יישוב ארץ ישראל. אז שנאמר, והוא אומרו להם והורשתם, אנחנו בשורה השנייה ברמב"ן. והוא אומרו להם והורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. הוא פירט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה. היות ומדובר כאן על מצווה, ולא על איזושהי הבטחה היסטורית, אז לכל מצווה יש גבולות, לכל מצווה יש כללים. כשאני צריך לשבת בסוכה, יש הגדרות מדויקות. מה נקרא סוכה? מהי סוכה פסולה? מהי סוכה כשרה? מהן המצוות שאדם צריך לקיים בסוכה? זה לא שעכשיו אני יכול לעשות סוכה איך שבא לי, ולהתנהג שם כל מיני התנהגויות שהן לא קשורות למצווה. לכל מצווה יש כללים. אם אני צריך להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, אז יש כללים. מה נקרא עם תפילין כשרות? מה כתוב בפרשיות? איפה אני מניח את התפילין? וכו'. אני לא יכול להחליט שאני מניח את התפילין, אני יודע מה נגיד על הבטן. עם כל הכבוד, זה לא המצווה. אז אם כן, אם מצוות יישוב ארץ ישראל, ברמה ההלכתית הפרקטית המעשית, היא כוללת שלטון לאומי עצמאי וכוללת הפכה לשממה, אז א' ב' זה לדעת איפה נגמר הגבול של ארץ ישראל. כלומר, עד לאן צריך להכיל ריבונות? עד לאן צריך להפריח את השממה? מעבר לכל הסגוליות הרוחנית של ארץ ישראל, שכרגע לא הזמן לעסוק בזה. מעבר לכל זה. ברמה המעשית, ברמה האקטיבית, הפרקטית. לכן ברור, אומר הרמב"ן, היות וזאת מצווה וזה לא רק הבטחה היסטורית, אז התורה מתארת באופן ברור את גבולות הארץ. כי גבולות הארץ, זאת ההגדרה, תרתי משמע, הגדרה מלשון גדר, זאת ההגדרה של המצווה. וכמובן, כמו שהזכרנו, התורה מפרטת כמה אפשרויות לגבולות הארץ, תלוי במצב הרוחני של עם ישראל וכו'. סוגיה מסובכת מאוד וקשה מאוד. הוא פירט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה, כמו שאמר, ובו הר האמורי, אל כל שכניו בערבה, בער, בשפלה, בנגב, בחוף הים וכו', שלא יניחו ממנה מקום. לא יניחו ממנה מקום גם ברמת השלטון הלאומי, וגם ברמת הפרחת השממה. בשתי הרמות. והראיה, אומר הרמב"ן, שזו מצווה, אומרו יתעלה, מה שאמר הכתוב בלשון ציווי, אומרו יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש, לשון ציווי וחובה. וכן, על ארץ כאשר דיבר השם לך, רוצה לומר, סליחה, אל תירא ואל תחת, ואומרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ, אשר נתתי לכם. וכאשר לא אהבו לעלות במאמר הזה, בציווי הזה כתוב, ותאמרו את פי השם, אם כן זה ממש מרי, מרי כנגד הצו, כנגד המצווה. וכן, לא שמעתם, הוראה שהוא מצווה, לא ייעוד והבטחה. עד לכאן, כמדומני, הגענו, פחות או יותר. בסדר? טוב, בבקשה.
יש כאלה הגיעו שבעצם כדי לעלות שוב לארץ, צריך בעצם גם דבר השם אותו דבר.
מה זאת אומרת? זאת אומרת,
כאילו, ויצווה השם, שצריך שתהיה פה אמירה של הקדוש ברוך הוא.
כדי שאתה תניח תפילין בבוקר, אתה צריך שהשם מדבר איתך לפנות בוקר, תניח תפילין כשתתעורר. לא? זאת מצווה לכל הדורות. תראה איפה הרמב"ן אומר את זה מפורש. הקדוש ברוך הוא דיבר פעם אחת. פעם אחת הוא דיבר, בהר סיני, נגמר, לא צריך יותר.
יש כאלה שטוענים את זה.
יש
כאלה
שטוענים מה?
זה לא שזה... הם רוצים משהו אחר.
מאור, אתה אומר משפט אחד שאפשר להסביר אותו ל-20 כיוונים שונים. מה אתה רוצה?
אני רוצה לשאול את השאלה בעצם, איך שיש מפרשים את הפירוש של עלייה לארץ בצורה כזאת שרוצים שהקדוש ברוך הוא יגיד את זה. לומר את זה, יתגלה ו...
כלומר, תנועת חב"ד.
תנועת חב"ד.
זה מה שאתה שואל?
אפשר, כן.
כלומר, מה נענה על אותה השיטה? שאומרת שהעלייה לארץ, יישוב הארץ, הוא ציווי שצריך לבוא על ידי משיח. שנאמר, המלך המשיח עתיד לקבץ נדחי ישראל. זאת השאלה? כן. טוב, נו, התשובה בשאלה. המלך המשיח עתיד לקבץ, מה כתוב? נדחי ישראל. אז את מי הוא יקבץ? את הנידחים. מה זה נידחים? אולי 10 השבטים. אני לא מבין את השאלה. כלומר, אני מבין, אני עושה את עצמי לומד. בואו נרוויח משהו מהשאלה הזאת. לא אכפת לך? בסדר. למרות שזה לא הנושא, אבל בואו נרוויח משהו. נצא מכאן עם איזו ידיעה. עכשיו אנחנו באוניברסיטה. בוא נצא עם אינפורמציה. בסדר? אתה מרשה לי, נכון? טוב. פרק למד בפרשת ניצבים נקרא על פי הנציב פרק הגאולה. פרשייה שעוסקת בכל התהליך השלבי של הגאולה. כידוע, ככה הנציב מגדיר את הפרשייה הזאת שהוא מתחיל, זו פרשיית הגאולה, ככה הוא קורא לזה. אני קורא מפסוק א', פרק למד, פרשת ניצבים, פסוק א'. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם לוקח שם. כלומר, תתחיל להיות איזושהי תשובה. זה נקרא בתורה, והשבות האלה לבביך. מה גבולות הגזרה של התשובה הזאת? כרגע זה לא הנושא. ואז, ושבת עד השם מלוקיך, עם ישראל יגיב לאיזושהי צורה של ושבת עד השם מלוקיך. מה זה ושבת עד השם? דיונים ארוכים, ושבת עד השם, אבל עד ולא עד בכלל. סוגיה שלמה בלנתיבות ישראל של הרב ציודה, שהמאמר חשוב בהקשר הזה. ושבת עד השם מלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל יבך ובכל נפשך. אם כן, תהיה איזושהי התעוררות רוחנית, שכרגע לא נפרט האם זאת התעוררות לאומית לארץ ישראל שהיא עצמה התעוררות רוחנית, האם זו התעוררות שהפרט הופך פתאום לכלל שזו עצמה התעוררות רוחנית, האם זו חזרה בתשובה של כל יחיד, שמניח גם תפילין של רבנו תם, וכו'. סוגיה בפני עצמה. נעזוב את הסוגיה הזאת, סוגיה חשובה מאוד, אבל אני רוצה לקרוא רק את שני הפסוקים הבאים, זה משמע אותנו עכשיו. ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם כן, מי יעשה את השיבה לציון? הקדוש ברוך הוא כתוב. ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. כלומר, השם ישיב אותנו לארצנו. השם יקבץ אותנו. נכון? עכשיו איך הוא יקבץ אותנו? ייקח אותנו על כנפיו? איך הוא יעשה את זה? תכף נראה. פסוק שני, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. אז באופן פשוט, אפשר להסביר את הפסוק הזה, את שני הפסוקים האלה, ששני הפסוקים מדברים על קיבוץ גלויות, שיבה לארץ ישראל, והשיבה לארץ ישראל תהיה על ידי השם, שבהתחלה יתקרבו הקרובים, ואחר כך יופיעו הנידחים. יופיעו הרחוקים. האם הרחוקים הכוונה גיאוגרפית? האם הרחוקים הכוונה תרבותית? יהודית? מה הכוונה רחוקים? אפשר להסביר מכל מיני צדדים. בסדר? יפה. יונתן בן עוזיאל כאן מתרגם תרגום שעליו אולי אמרה הגמרא, גם עליו אמרה הגמרא שכשהוא תרגם את התרגום שלו, אז הזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה, כי הוא גילה סודות. אומר יונתן בן עוזיאל, מתרגם את שני הפסוקים האלה באופן הבא, אני קורא ואחרי זה ננסה להבין מה כתוב. פסוק ג', ושב השם אלוקיך את שבותך, ויקבל ממרה ברעבה יד תיופתכון, וירחם עליכון, ויטוב ויכנוש ידכון מכל הממאיה דבדר השם אלוקיכון ידכון לתמן. בסדר, תרגום מילולי. עכשיו פסוק הבא. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שימו לב, אין יאון מבדרכון בסייפה שמיה, מתמן יכנוש ידכון ממרה דה השם אלוקיכון, גמרנו, אם היא נדחה בקצה השמיים, משם מקבצך השם לוקחה, משם ייקחך. אז נגמר התרגום. מוסיף יונתן עוד כמה מילים. עוד פעם אני קורא. אין יאון מבדרכון בסייפה שמיה, מתאמן נכנוש ידכון ממרה דה השם לוקחון, על ידוי דה אליהו כהן הרבה, ומתאמן יקרב ידכון על ידוי דה מלכה משיחה. מדהים. כלומר, הפסוק הזה, של אם יהיה נידחה בקצה השמיים, הוא יעשה על ידי אליהו והמשיח. אבל הפסוק הראשון, שלא מדבר על הנידחים, אלא הפסוק שמדבר על עם ישראל, שהוא פחות נידח, זה לא יעשה על ידי אליהו הנביא והמשיח. אלא איך זה יעשה? על ידי השם. ואיך השם עושה? מעורר אותנו. השם, כמו שכותב הגר"א, יערה עלינו רוח ממרום. יאמר להם, הטוב, כי תשבו חוט גולים על שולחן אביכם, כמו שכותב אור החיים הקדוש. על פי מה כותב מי? יונתן? אני לא שואל על יונתן בן עוזיאל. זה קשור לזה. כלומר, יהיו שני שלבים של קיבוץ גלויות לפי התרגום. יש שלב של קיבוץ גלויות שהשם יפעל. ואיך השם יפעל? כמו שהוא פועל תמיד. איך הוא פועל תמיד? על ידי בני אדם. שהוא מעורר אותם. כמו שכותב הגר"א באור החיים הקדוש, תכף אולי אפילו נזכיר עוד מילה אחת באור החיים. ויהיה קיבוץ, גלויות שני, של הנידחים, שזה יעשה על ידי המשיח, וזה יעשה על ידי אליהו הנביא. אבל מי שתולה את כל קיבוץ הגלויות במשיח, לא קרא את יונתן בן עוזיאל, שכח את מה שהרמב"ם כותב מפורש בהלכות משיח, הלכות מלכים. המלך המשיח עתיד לקבץ, מה שתי המילים הבאות? נדחה ישראל. אז את מי הוא יקבץ? את הנידחים. את מי הוא לא יקבץ? את עם ישראל שהוא לא נידח. אלא איך זה יקרה? על ידינו. איך? שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו. אני קורא רגע אור החיים הקדוש. ספר ויקרא. ויקרא קפי קפי. תזכרו את זה. זה אחד המקורות שצריך לזכור אותם ב-3 לפנות בוקר. ויקרא פרק כ"א, פסוק כ"א. לא ניכנס כרגע לתוך הפסוקים, יש כאן מהלך מופלא מאוד באור החיים, חשוב מאוד מאוד מאוד. לא יכול להיות שבחור מכון מאיר יהיה פה שעתיים ולא יכיר את האור החיים הזה, ואני לא מגזים. אז אחר כך נא לראות גם מי שהגיע רק עכשיו. אבל רק משפט אחד לעניין שלנו ממש. ויקרא פרק כ"א, פסוק כ"א. סוגיית כי ימוך אחיך ומחה מחוזתו וכו'. אומר בסוף אור החיים הקדוש. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. פתאום הלב של עם ישראל יתחיל להתעורר. כלומר, זה לא הקדוש ברוך הוא יעמוד במחאות, עם איזה כרוז עולמי, יגיד, הגיע הזמן הגאולה. לא, זה לא יקרה כך. הוא יאיר את הלבבות. 2,000 שנה הלבבות יהיו רדומים, ופתאום תתחיל איזושהי הערה ליבית. הגר"א קורא לזה, יערה עלינו רוח ממרום. פתאום תתחיל איזושהי התעוררות בלתי מוסברת של ציונות, של חזרה לציון. אי אפשר להסביר אותה. לא קרו מאורעות מסוימים שבגללם התעוררנו פתאום לציון אחרי 2,000 שנה. אלא הקדוש ברוך הוא יעורר. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, בחוץ לארץ, גולים מעל שולחן אביכם. ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם ואלוקי עולם ברוך הוא בארץ ישראל. ואז מה יקרה? אלוקי עולם ברוך הוא לעד. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, אולי הנרדמים הכוונה, אלה שחיים בדמיונות, וחושבים שבחוץ לארץ, ניו יורק זה ירושלים, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, ויאירם בחשק הרוחני, פעם רציתי אולי לדייק, אולי לא, שיש הבדל בין מילה שנקראת חשק למילה שנקראת חפץ. חפץ זה מצד רצון ומטרה ותכלית אמיתי. חשק זה איזושהי תאווה טבעית. חשק זה רגשי, זה טבעי, זה אנושי. וחפץ זה אלוקי, זה רוחני. כמו שכותב הרב, אנחנו עוד מעט בראש חודש שבט, הפתגם של הרב לחודש שבט, אחד הפתגמים, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים. כלפי חוץ אנחנו חיים בעולם של חשקים, אבל בשורש החשקים האלה נמצאים חפצים. והתפקיד שלנו לגלות החפצים בתוך החשקים. אז אולי כאן, אולי אור החיים הקדוש רומז, אולי, לא יודע, שיש איזו מציאות כזאת שנקראת חשק רוחני. לכאורה זה שתי מילים סותרות אחת את השנייה. כי רוחניות זה חפץ, ותאווה או טבעיות אנושית זה חשק. מה זה חשק רוחני? אולי אור החיים הקדוש מתכוון כאן למה שהרב אומר בהרבה מקומות. שכל מהלך שהוא מהלך כללי, עצם זה שהאדם הוא כבר לא פרטי לעצמו, אלא הוא כללי, זה עצמו כבר ממד רוחני. אבל אם זה בא בלבוש של חילוניות, אז זה חשק, אבל זה רוחני. אולי אור החיים הקדוש רומז כאן לציונות חילונית, אולי. חשק רוחני. זה רוחני כי זה כללי, זה חשק כי זה בלי כיפה על הראש. זה בלי רת שמיים. זה ככל הגויים בית ישראל. זה הציונות אין הדבר עם הדת. אולי. אולי לא. לא נורא. ויערם בחשק הרוחני, כמה כבר יתחיל לעורר אותנו, גם נרגש לבעל נפש, כל חי, כל מי שיש לו איזו תחושה רגשית, טבעית, של בריאות ארץ ישראלית, בריאות של עם ישראל לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יאירם בחשק הרוחני, יאיר אותנו, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם. ולפי האור החיים הזה כנראה איך תהיה הטבת המעשים, על ידי שישובו לציון. ובזה יגאל השם ממכרו. ואומר כאן אור החיים משפט שאני מתלבט אם לומר אותו פה. טוב, אולי לא נאמר אותו, משפט קשה מאוד. לא, כי יבינו אותו לא נכון את המשפט הזה.
על איזה פסוק זה אור החיים?
אתה הולך לראות את זה אחר כך.
כן, אבל...
אני קורא, אבל רבותיי, המשפט הזה הוא רק לאנשים צדיקים, הוא רק לאנשים גדולים, ואף אחד לא יצא מהמשפט הזה עם טבלה ועם רשימה. בסדר? כולל השואל. ועל זה עתידין ליתן את הדין. כל אדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית האלוף. אני עוררתי אתכם. למה המשכתם לישון? מה נגיד אחרי השואה? שנשארו לישון אחרי שהתחילו להתעורר? ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית האלוף. נורא, מזעזע. אבל אנחנו לא נצא מכאן עם רשימה של רבנים חס ושלום. אנחנו רק נדע שכנראה האור החיים הקדוש כאן רמז לנו, גילה לנו, כמו שכותב הגר"א בספר כל התור, או תלמידו בשמו, שתהיה התנגדות רוחנית לעלייה לארץ ישראל, כי היא בלבוש חילוני, כי היא חשק. תהיה התנגדות. וכמו שכותב הרבי למשקלו בכל התור, שדווקא תופסי התורה עיכבו את אותם אלה שעלו, שרצו לעלות לארץ במצוות הגר"א. אבל זה נושא אחר. לכן מה שטוענת תנועת חב"ד, שהגאולה תהיה על ידי המשיח, היא לא צודקת וצודקת. קיבוץ הגלויות של נתחי ישראל יהיה על ידי המשיח. אבל זה יהיה המכה בפתי, זה יהיה האחרון. אבל אנחנו צריכים לעבוד לפני שהמשיח יבוא. והעבודה שלנו נקראת משיח בן יוסף. יש פסוק בנביא, הפסוק אומר, פתאום יבוא האדון אליך לא. ובפסוק לפני כן כתוב, הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה לפני דרך. ואז אם אינני טועה, המשך הפסוק, ופתאום יבוא אדון אליך לא. מה זה הנני שולח מלאכי לפניך ופינה לפני דרך? מי זה המלאך? המלאך הזה שיפנה את הדרך? אומר אבן עזרא במקום, ייתכן להיותו משיח בן יוסף. משיח בן יוסף ככותרת ראשית, זה כל התקופה שהיא העלייה לארץ ישראל בצורה טבעית אנושית של מאבקים קשים פוליטיים וצבאיים בכל הרמות. כל התקופה שלנו. מאז התחלת ראשית הציונות, אולי בתקופת הגר"א, אולי לפני כן אפילו, בשורש של הדברים, אולי ברמב"ן כבר, אבל ברמה המעשית נגיד התחיל אצל הגר"א, 250 שנה נגיד פלוס מינוס, וכולל הימים שלנו עד היום, אנחנו בדרך, ברוך השם, משיח בן דוד. אז המלך המשיח עתיד לקבץ את הנידחים, אבל לא את ישראל. פעם הגיע לידי ספר של תנועת חב"ד שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים, אבל גם חולקים מחלוקות קשות איתה. והספר הזה נקרא ספר דעת תורה. שבספר הזה יש ראיות שעכשיו אנחנו בסוף, באמצע הגלות עדיין ובכלל לא גאולה. טוב. בסוף הספר כתבו מכתבים. מכתבי תגובה. וחלק מהמכתבים זה תגובות שמקורות שסותרים את כל מה שכתוב שם בספר הזה. תשובה אתה מחבר, אחד מגדולי רבני חב"ד בדור שלנו, אמר, כתב תשובה, לנו, אנחנו לא פוסקים ממדרשים, אנחנו רק פוסקים ממה שכתב הרמב״ם. והרמב״ם כתב שהמלך המשיח עתיד לקבץ נתחי ישראל, אם כן הגאולה תתחיל על ידי המלך המשיח, שהוא זה שיקבץ גלויותיהם של ישראל. כן, רק כבודו שכח, מילה אחת, נדחה. לכן יש לנו מחלוקת קשה. מה? זה הגמרא במסכת, הגמרא במסכת, בדף ה' ו' שם, מנהלת המסכת חגיגה. לא, אוריות. אם אין אותה גמרא במסכת אוריות, אומרת שכלל ישראל זה עם ישראל שיושב בארץ ישראל. זה נקרא כלל ישראל. טוב, זה נושא רחב, אבל הלכנו למקום אחר. אחר לב. כן. משיח בן יוסף זה תקופה, זה גם בני אדם. משיח, הרב חרל"פ כותב שכל מי שעוסק בגאולה הלאומית של עם ישראל בארץ ישראל, יש בו ניצוץ של משיח בן יוסף. בסדר? אז אם אתה עוסק, אם אתה עלית לארץ, ואתה עוזר למשפחתך לבוא לארץ וכו', אתה בחינת ניצוץ משיח בן יוסף. משיח זה גם בן אדם, אבל זה גם תקופה. כמו שהמשיח זה תקופה של 2,000 שנה. 2,000 תור, 2,000 תורה, 2,000 משיח. אז משיח זה 2,000 שנים. ובתוך 2,000 שנים האלה יש התחלת דגאולה. יש עקבדה דמשיחה. אין בין עולם הזה לימות המשיח, יש ימות משיח. אז 2,000 שנות משיח, בתוכם יש ימות משיח. ויש אורו של משיח, ויש כוחו של משיח. ויש גם אדם שנקרא מלך המשיח. שזה המכה בפתי, זה הסוף, זה התוצאה. אבל רבותיי, אנחנו לומדים עכשיו מצוות עשה דלת. אפשר להתפזר לאלף כיוונים, אנחנו רוצים לא להתפזר יותר מדי. שאלה אחרונה.
למה תאבים למשיח?
כי משיח זה תיקון עולם.
כן, אבל לאדם,
משיח... כי לפעמים אדם רוצה להסיר מעצמו אחריות. זה כמו זוג שלא יודע להחליט להתחתן, מה עולה? מה עושה? הולך לרב, שיעשה גימטריה. שהוא יכריע בתיק, מה אני צריך להכריע את התיק הזה? זהו, למה אנשים עושים את זה? אנשים יש להם בעיות בחיים, הולכים לרב שיחליף להם שם, למה עושים את זה? כי זה הכי קל לא להיות אחראי. הכי קל לזרוק את התיק על מישהו אחר. אבל זה לא רצון השם, זה לא רצון התורה, ורבנים מקובלים אמיתיים מחזירים את האחריות לאדם עצמו. כמובן. טוב, עד לכאן הגענו בפעמים הקודמות. נתקדם. אז אם כן, הסוגיה שלנו הרי שלום ומלחמה. אז איך הגענו לכל הנושא הזה בכלל של מצוות הסדר, של מצוות יישוב ארץ ישראל? כי כל האפשרות לשלום, על פי התנאים שלמדנו על פי הרמב״ם, או למלחמה, מלחמת מצווה על פי כל מה שלמדנו, שתי האפשרויות האלה הן בעצם אמורות להביא אותנו לאיזשהו מקום. אין לנו עניין בשלום לעצמו ובמלחמה לעצמו. עם ישראל זה לא עם שמחפש שקט. עם ישראל בטח הוא לא עם שמחפש מלחמה אחת ושלום. אנחנו עם שרוצה לממש את הייעוד שלו, את המטרות שלו. שהמטרה שלו היא המטרה של העולם. והמטרה היא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהטוב האלוקי הופיע בעם ישראל ובארץ ישראל, וממילא ישפריץ לכל האנושות ולכל העולם. וכדי שזה יוכל לקרוא, עם ישראל, לקרות, עם ישראל צריך להיות בארצו, ולנהל את עצמו נכון. וכדי שזה יקרה, יש שתי אפשרויות. או שאנחנו באים לכאן ואף אחד לא מפריע, או שבאים לכאן ויש כאן אנשים ואני מסכים לעשות איתנו שלום, על פי התנאים הנכונים, לא של היום, כמובן, כמו שראינו, או שהם לא מסכימים והם נאבקים בנו ועד עושים למלחמת מצווה. כלומר, כל הסוגיה שלנו, כל הנושא שלנו שכתוב בטבלה, בדף השיעורים, של מלחמה ושלום, הוא לא לכשעצמו. הוא כדי להגיע למצב הזה שנקרא מצוות יישוב ארץ ישראל. שעל ידי המציאות הזאת של ריבונות לאומית והפרחת השממה, וכשעם ישראל חי חיים בריאים, שלמים, על פי תורה ומצוות, כל הסדר הישראלי הזה יביא לתיקון עולם, לגאולת עולם. יביא את העולם למטרתו, והערכים הנכונים יוכלו להופיע בעולם דרך זה. לכן הגענו לעניין הזה. אומר הרמב"ן, בואו נתקדם. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, כפי שראינו. שלוש אפשרויות למלחמת מצווה. האפשרות שלנו, עזרת ישראל מיצר שבעליהם. וכן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש דברי כל חובה, מלחמת דוד לרווחה דברי כל רשות. חילקנו בזמנו את החילוק בין רשות למצווה. ולשון ספרי וירישתה וישבת בה בזכות שתירש תשב. אם כן, בואו רגע נלך למקום אחר. כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ, צריך לפעמים גם לכבוש את הארץ. לכבוש את הארץ מהאויב, לפעמים על ידי מלחמה או על ידי הסכמה בשלום, וגם לכבוש את הארץ במובן החקלאי, התעשייתי, של להפריח את השממה. צריך לכבוש את הארץ, לא להשאיר אותה, חס ושלום, שוממה. אז אם כן, יש מצווה ליישב את הארץ, והמצווה ליישב את הארץ עוברת דרך מצוות כיבוש הארץ. הנקראת מלחמה. אז האם יש מצווה לצאת למלחמה? כן. אבל המצווה הזאת היא הכשרה לקיום המצווה שבגלל אנחנו יוצאים למלחמה, שיישוב הארץ. ויישוב הארץ הוא, הרעיון של המצווה הזאת, הוא כדי שהסדר העולמי יופיע בצורה נכונה. זה מזכיר קצת את מה שכתוב בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה א', לפחות לפי דעת השולחן ערוך. כותב השולחן ערוך כך את המשפט הבא. מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. עכשיו בואו נפרק את המשפט הזה. האם יש מצווה להתחתן? אולי לא. אולי המצווה היא לפרוד ולרבות. המצווה היא לגדל עם ישראל, להמשיך את עם ישראל, להמשיך זרע ישראל. ולהמשיך זרע ישראל לפי הכיוון הנכון של עם ישראל. אלא מה? אין דרך לעשות את זה, אלא אם לא התחתנו לפניכם. אז מצוות עשה, המצווה באמת היא להעמיד תולדות, להעמיד המשך עם ישראל, אלא הדרך להעמיד את המשך עם ישראל עוברת דרך הכשרה של מצווה, הנקראת נישואין. זה לשון השולחן ערוך. מצוות עשה לישא אישה, כדי לפרוד ולרבות. אבל שימו לב, השולחן ערוך לא כתוב צריך לשאת אישה כי מצווה לפרוד ולרבות. זה לא כתוב. כתוב מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. משמע שהמטרה של המצווה היא לפרוד ולרבות, האמצעי למצווה הוא הנישואין. אבל זה עדיין לא מספיק. כי הרי הגמרא אומרת במקומות אחרים, אדם בלא אישה אינו אדם, בלא תורה, בלא ברכה, בלא חומה. אם כן, יש ערך לנישואין מצד עצמם. נכון שמעיקר הדין, אם לא הביאו ילדים 10 שנים לעולם, ודרך אגב, רק בארץ ישראל צריך לעמוד ולגרשה, זה נכון, אבל היום כבר לא נוהגים את זה מסיבות כאלה ואחרות, זה נושא אחר. אבל מצד שני, הרי כתוב, אדם ולא אישה אינו אדם. לכן אומר הרמה מיד שם. ההגעה הראשונה של הרמה, סימן א' הלכה א', אדם ולא אישה אינו אדם. כלומר, נכון, השולחן ערוך, אני מסכים איתך, שהמגמה היותר רחוקה של הנישואין היא להעמיד תולדות, להעמיד עם ישראל, אבל יש מגמה ראשונה שהיא עצם הנישואין. אבל בכל אופן, אם אתה נתחבר רק למילים של השולחן ערוך, המטרה של המצווה היא העמדת הזרע. ולכן מעיקר הדין, אם לא הצליחו להעמיד זרע 10 שנים בארץ ישראל, אין ברירה, צריך להתגרש כדי להעמיד זרע. ואם חס ושלום לא הביאו ילדים, יש דין ייבום כדי להעמיד זרע, להקים שם לאחיו. וכל המטרה שבשבילה, וכל המטרה שבשבילה אנחנו מתחתנים, הנישואין עצמם בסך הכל כלי ואמצעי לזה. לפי לשון השולחן ערוך כביכול. למרות שעוד פעם, השולחן ערוך כותב, מצווה. אז זה גם חלק מהמצווה. אותו דבר פה. המצווה היא יישוב הארץ. הדרך לממש את זה היא כיבוש הארץ. אז אם יש מצווה לצאת למלחמה? כן. אבל אסור לשכוח שהמצווה הזאת היא הכנה והכשרה למצווה היותר שלמה שהיא יישוב הארץ. אנחנו לא יוצאים למלחמה כי אנחנו תאבי ניצחון. אנחנו רוצים להראות לכולם שאנחנו יותר חזקים. לא. אנחנו רוצים למלחמה כי אנחנו רוצים ליישב את הארץ. וכשאין ברירה צריך לעשות את זה בצורה של מלחמה. אם זה יהיה בצורה של שלום, שלושת התנאים לפי הרמב״ם, מה טוב ומה נעים, אהלן עושה אהלן, תרתי משמע. אבל אם לא, יוצאים למלחמה. בסדר? לכן, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. למה פתאום הרמב״ן מגיע לזה? הרי דיברנו עכשיו מצוות יישוב ארץ ישראל. איך אתה מגיע למלחמת מצווה? כי לפעמים הדרך להגיע ליישוב הארץ עוברת דרך מלחמת מצווה. טוב. הלאה, עד לכאן, כמדומני, פחות או יותר גם הזכרנו פעם שעברה. עכשיו אנחנו מתקדמים. ואל תשתבש ותאמר, אומר הרמב"ן, הרי אני יודע שאם אתה תפתח את הפסוקים עם פרשת מסעה, אז אתה תראה ששם מדובר על עובדי עבודה זרה. הרי שם הכתוב אומר מפורש, שצריך להשמיד את הבמות, וצריך לשרוף את העבודה זרה וכו'. אז אם כן, לכאורה שם התורה מדברת רק על עובדי עבודה זרה, ואולי רק על שבעה עממים. אבל אם יש בארץ אנשים, גויים כאלה שהם לא עובדי עבודה זרה, למשל הערבים של היום, או אם יש בארץ עמים שהם לא משבעה עממים, והיום אנחנו לא יודעים מי הוא משבעה עממים, כי זה סנחריב בלבל את האומות, אז אולי כל מה שהתורה מספרת ומטפלת, זה רק בדור כובשי הארץ, בדורו של יהושע. אבל בדורות המאוחרים יותר, שסנחריב יבלבל את האומות, אולי בדורות האלה כבר אין מצווה ליישב את הארץ. עד שיבוא משיח ויגלה מי הוא כל עם, ואז אנחנו נצטרך לטפל בזה בצורה הנכונה. אומר הרמב"ן, לא אל תיטעה. ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת זין עממים. דווקא זין עמים שישבו פה, דווקא הם ודווקא עובדי עבודה זרה שבהם, כי הם עבדו עבודה זרה, שנצטוו ישראל, שנצטוו לאבדם, שנאמר אחרים תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטוונו להרוג האומות ההם בילחם עמנו. ואם רצו להשלים, נשלים. ונעזבם בתנאים ידועים. שלושת התנאים שראינו. אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות. לאו דווקא הם. לכן גם הרמב"ן אומר בהתחלה, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. כל עם שהוא לא עם ישראל, לא יכול להיות שיהיה לו שליטה בארץ ישראל. כגר תושב על פי התנאים שדיברנו מקודם, כן. אבל כשליטה אוטונומית, כמדינה עצמאית, מה פתאום חס ושלום? אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתה מן האומות, בדור מן הדורות. הרווחנו כאן שני דברים במשפט הזה. תכף הרמב"ן מפרט את זה יותר. א', שמצוות יישוב ארץ ישראל היא לאו דווקא כלפי זין עממים, כלומר מצוות כיבוש הארץ, המלחמה, היא לאו דווקא כלפי זין עממים, אלא כלפי כל עם שלו עם ישראל, ב', המצווה הזאת נוהגת ממילא בכל הדורות. זה לא רק בדור אחד. עכשיו, אם כן, הרווחנו גם דבר שלישי, שיש חלקים מהמצווה שאפשר לקיים אותם בכל הדורות. הפרחת השממה. ולכן באמת גדולי ישראל במהלך כל הדורות עשו מאמצים כבירים להגיע לארץ ישראל ברגל, באוניות, עד כדי מסירות נפש ממש, כדי לקנות בו בית, כדי לבנות איזה חורבה, כדי לנטוע עץ. עד כדי כך, כדי להפריח את השממה משהו, אפילו שלא היה שלטון לאומי ישראלי. כשהרמב"ן עלה לארץ לא היה שלטון ישראלי. אז את החלק המרכזי של המצווה, החלק הכלל ישראלי, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, הוא לא יכל לקיים. אבל להפריח את השממה, הוא ודאי יכל. ולכן עשה מאמצים כבירים כדי לעשות את זה. רק עוד משפט אחד. אין הדבר כן, וכו'. אלא אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתה מן האומות, בדור מן הדורות. וכן, אפשרות אחת זה מלחמה, אפשרות שנייה שלום, תנאים ידועים. אפשרות שלישית, טרנספר מרצון, שיברחו מכאן מעצמה, כמו שקרה אחרי מלחמת ששת הימים. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם, כמאמרם ז"ל במדרש, הגרגשי פנה והלך לו, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כי ארצם זו אפריקה, נצטווינו אנו לבוא בארץ ולכבוש הערים ולהושיב בשבטנו. וכן אחרי אחריתנו העמים אשר רצו שבטנו לעוזבה ולכבוש להם ארץ שינה ארץ אשור וזולתה מן המקומות אינם רשאים, שנצטווינו בכיבושה ובשיבתה. וממאמרה מלחמת יהושע לכבוש תבין כי המצווה הזו היא הכיבוש. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, לכם יהיה. טוב, זה כבר גבולות יותר רחבים. אמר להם, כל המקומות שתכבשו חוץ מן המקומות האלה, האלו הרם שלכם. או רשות באדם לכבוש, תלמוד לומר, עד שלא יכבשו ארץ ישראל. תלמוד לומר, סליחה, לא קראתי נכון את המשפט הזה, אני כבר קראתי את המסקנה. עוד פעם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, לכם יהיה. אפשרות אחת. אמר להם, הכתוב, אמר להם, כל המקומות שתכבשו חוץ מן המקומות האלה, האלו הרם שלכם. או רשות באדם לכבוש. תלמוד לומר, עד שלא יכבשו עוד, אם תרצה לומר, אם תרצה לומר אולי, עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים. אחר כך, קודם כל תכבשו את ארץ ישראל. אחר כך כל המקום, וכו', גם יש לכם. וזה מה שחזל באו בטענה לדוד המלך, שכבש שטחי רשות לפני שכבש שטחי מצווה. ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם, אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו ראשים לכבוש חוץ לארץ, והוא לא עשה כן. לקודם כל כבש את אוגנדה, אחרי זה הגיע לירושלים. כבדיחה. הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. מהספרי הזה. שאלות, מישהו רוצה להעיר משהו?
כן, לא. תגיש בגד נגד כולנו.
יכולה?
כולנו גזענים.
להיות עם חופשי בארצנו. בבקשה.
מה אמר שהרמב״ם על הארץ, הוא לא נשאר כאן.
שמי?
הרמב״ן.
אנחנו מדברים על הרמב״ן. בסדר? בסדר, רבותיי. הרמב״ן הזה חייבים להכיר אותו פעם, בצורה מסודרת. את העקרונות לפחות. אם כן, המצווה הזאת היא מצווה לכל הדורות, כל הדורות שיכולים לכבוש. הלאה, נתקדם עוד טיפה. ואומר אני, אומר הרמב״ן, וכך הוא מסיים את ההלכה הזאת. כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל. עד שאמרו כתובות, בגמרא מסכת כתובות, כל היוצא ממנה ודר בחוץ על הארץ, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. שנאמר כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה. אני רוצה אולי להזכיר כמה דוגמאות כדי שנבין במה דברים אמורים. נתחיל אולי בדוגמה שמזכיר כאן הרמב"ן קודם כל. אסור לרדת מארץ ישראל. חוץ משלושה מצבים, שהם מצבים יוצא דופן, שהם הבסיס הקיומי של האדם. קרי, פרנסה, נשיאת אישה, ולימוד תורה שלא יכול לעשות בארץ ישראל. שלושת התנאים הקיומיים האלה, וגם זה באופן זמני מאוד. אז לא עוזבים את ארץ ישראל, אלא לשלושת אלה. טוב, עכשיו השאלה, מה נקרא פרנסה? יש בזה גבולות הלכתיים. מה נקרא נשיאת אישה? מה, חיפשת כבר בכל האפשרות בארץ ישראל? טוב, ומה נקרא תורה? נסיעה לפולין זה נקרא תורה, להשתתך על קבר צדיקים מחוץ לארץ זה נקרא תורה, סוגיות, להביא יהודים מחוץ לארץ, מחוץ לארץ, טוב, סוגיות גדולות וארוכות, זה כרגע לא הנושא. בכל אופן, דבר ראשון, אסור לעזוב את ארץ ישראל, קודם כל. ב', זה סוגיה רחבה, שאלות טובות. נקודה שנייה שמוזכרת בפוסקים, למשל, שבת. מחללים שבת, אפילו באיסורים, דרבנן או דאורייתא, זה מחלוקת, זה תלוי באיזה סוגיה, כדי לכבוש ארץ ישראל, כותבים שטר עונו בשבת, אדם שרוצה לקנות דירה בארץ ישראל, מותר לכתוב את שטר הקניין, אפילו בשבת, טוב, תלוי עכשיו, איזה מלאכות כן, איזה מלאכות לא, עד כדי כך, או למשל, אם באו גויים, וכבשו, והתחילו להזיק, לערי ספר בארץ, עוד הלכה בלכות שבת. התחילו להזיק להרי ספר. ויש נזקים שנזקים גופניים, שחד ושלום, הורגים יהודים. או אפילו נזקים כלכליים, למשל פורצים וגונבים חציר או כבשים, למשל. אז כתוב שמחללים עליהם את השבת. יוצאים למלחמה עליהם בשבת. סך הכל אפילו באו על עסקי קש ותבן. זה הכל. לא להרוג נפשות, לגנוב. למה יוצאים עליהם למלחמת חורמה בשבת? אפילו בשם חיים עליהם שבת, כדי שלא תהיה נוחה ארץ ישראל להיכבש לפניהם. הלכה מדהימה אחרת, הלכה מדהימה ממש. בדרך כלל האיש מגרש, נכון? מעיקר הדין האיש מגרש בעל כורחה של אשתו את אשתו. אם כן, מצוות הגט מונחת רק על האיש. אישה לא יכולה לגרש את בעלה, הוא יכול לגרש את אשתו. אבל יש מצב אחד בלבד, שבו אישה יכולה לגרש את בעלה. ודרך אגב, לחייב אותו לשלם את כתובתה. מצב אחד, שהיא רוצה לעלות לארץ ישראל, והוא רוצה להישאר בקנדה. היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה לעלות, מחייבת אותו לגרשה, ולשלם לכתובתה. שם במשנה כתוב יותר מזה אפילו, אפילו שהם חיים בארץ ישראל, והיא רוצה לעבור דירה לירושלים. יש אומרים רק בזמן שהמקדש קיים. יש אומרים גם בזמן שהמקדש לא קיים, אבל בין החומות. טוב, סוגיות ארוכות. היא רוצה לעבור לירושלים והוא לא רוצה, והוא לא רוצה. מגרשת אותו ומחייבת אותו לשלם לכתובתה. פלא פלאות. דרך אגב, זה פלא בפני עצמו, שמפרקים את המשפחה הישראלית בשביל לעלות לארץ ישראל. מופלא. יותר חמור מזה. עכשיו הגענו אולי לדבר היותר חמור. שלוש עבירות נאמר עליהם יהרג ובל יעבור. עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אבל העבירות הללו הן לא מצוות של עשה. כלומר, אני רוצה להסביר את זה רגע בצורה אחרת. אם אני למשל הולך ברחוב ורואה פסל עבודה זרה, ורואה שכל מי שהולך שם על המדרכה, אותו גוי שעובד עבודה זרה, מכריח ואונס להשתחוות לפסל. האם אני, ואני הולך על המדרכה השנייה במרחק 150 מטר, אני רואה את זה. האם אני מחויב לעבור למדרכה השנייה, להתקדם לכיוון הפסל, ולהגיד לגוי, אני לא רוצה להשתחוות, תהרוג אותי, חס ושלום, ואז אני מת על קידוש השם. לא, או לא. לא, או שפשוט אני צריך ללכת על המדרכה שבה אני הולך, או לברוח משם בכלל. תשובה, אני לא צריך להכניס את עצמי לך תחילה, למציאות של יהרג ובל יעבור. אם אני יכול לברוח, ולא לעבוד עבודה זרה, ולא לגלות עריות, ולא לשפוך דם, עדיף. אלא אם נקלעתי לסיטואציה שאין לי ברירה, או לשפוך דם, או לרצוח אדם, או להרג בעצמי, אמרה תורה, יהרג ובל יעבור. אם כן, שלושת המצוות האלה, יותר נכון, הלווין האלה, הם לא קום עשה. אין מצווה לכתחילה להיכנס למציאות של עבודה זרה, ועכשיו יהרג ובל יעבור. למה? למה? כי חיים של ישראל זה יותר חשוב מהכל. אז אדם לא צריך להכניס את עצמו לכתחילה למציאות של יהרג ובל יעבור. אלא אם נקלע באופן מסוים, בסיטואציה כזאת, אין לך ברירה. בסדר. אבל יש מצווה אחת בכל התורה כולה. והתורה מעריכה מאוד את החיים. עד כדי כך שמחללים שבת על ידי גדולי ישראל, אפילו בשביל שנייה אחת של חיים של ישראל, גם אם הוא כופר גדול. שנאמר וחי בהם לפי דעת שמואל בגמרא, כך נפסק להלכה. יש מצווה אחת שעליה לכתחילה התורה מצווה להיכנס לספק פיקוח נפש. והיא מצוות מלחמה, כיבוש הארץ. למה? יהרג ובל יעבור. פיקוח נפש דוחה הכל? לא נכון. פיקוח נפש דוחה רק שלושה דברים. או שיותר נכון, דוחה, סליחה, את כל הדברים, אבל לא נדחה מפני שלושה דברים. אבל יש דבר אחד שלכתחילה אומרים לך, תיכנס אליו לסכנה, לכתחילה. אדם יוצא למלחמה, הוא יודע שהוא נכנס לסכנה. תראו מי שרוצה מנחת חינוך, הלכה, תף כף אי. שם מנחת חינוך אומר שידוע שבדרך הטבע, נהרגים אנשים במלחמה, ולמרות זאת התורה מצווה להיכנס למלחמה, והתורה לא תסמוך על הנס. התורה יודעת שיכול להיות שירגו אנשים, נכון. על מצוות יישוב ארץ ישראל, שבדרך עוברת לפעמים דרך כיבוש הארץ, דרך המלחמה, התורה מצווה לכתחילה להיהרג בשונה מכל התורה כולה. דרך אגב, מכאן למדנו יסוד גדול, שכל הסברה הזאת של פיקוח נפש מול שטחים, היא בכלל סברה שלא מתחילה בסוגיה הזאת של מצוות יישוב ארץ ישראל. מאיפה הומצא הרעיון הזה? זה רעיון של אחרונים, אני לא רוצה להזכיר כאן פרטים יותר מדי. זה רעיון שלא כתוב בראשונים, שפיקוח נפש דוחה שטחי ארץ ישראל. כל העניין של מצוות יישוב ארץ ישראל זה פיקוח נפש. זה גוף המצווה. מה אנחנו מצפים, שיפרסו לפנינו שטיח אדום? ברור שלא. וזרקו עלינו סוכריות? מה אורז? לא. ודאי שלא. בבקשה.
יש את הפסוק הזה, לא יראה בך ערוות דבר.
לא יראה בך ערוות דבר. כן. כן.
במלחמה, כלומר, אם שבוע אנשים יגידו הצבא הוא מלא בסכנה לליפול בארץ.
מה זה קשור לנושא?
אתה
עכשיו שואל שאלה אחרת. האם הצבא, כל זמן שהוא לא טהור וקדוש, כמו הפוליטיקה, כמו מערכת המשפט, כמו מערכת החינוך, האם עכשיו זה גאולה? האם צריך להצטרף? זה לא קשור לנושא. לא קשור לעניין. בסדר, רבותיי? אלה חלק מהשבחים שחכמים מספרים על מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל היא יותר חשובה מהמשפחה, אפילו בישראל, כמובן, הכל בגבולות גזרה, לא להסיק מזה מסקנות הלכתיות, רק להבין את החומרה ואת החשיבות של ארץ ישראל. יש ביטוי כזה בגמרא, ביטוי מזעזע, ממש מזעזע, מזעזע. מספרים על אדם אחד שלא עלינו מת, נהרג. למה הוא נהרג? שהוא הלך לחוץ לארץ. אז שם הגמרא דורשת את זה. פלוני נשא גויה, ברוך המקום שהרגו. חס ושלום. אז אם כן, המשפחה מפרקת, המצווה הזאת מפרקת את המשפחה. היא יוצרת חילול שבת. היא אפילו על גבול פיקוח נפש. עד כדי כך שאמר, אמרו חכמים, כפי שמזכיר כאן, שכל היוצא מארץ ישראל, כאילו עובד עבודה זרה, לא פחות. זה מה שאומר הרמב"ן. ואומר אני כי המצווה של חכמים מפליגים והדירת ארץ ישראל, עד שמעו בכתובות, כל היוצא ממנה ודר בחוץ על ארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, עד שנאמר כי גרשון היום מסתפח בנחת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. וזולת זה, הפלגות גדולות שאמרו בה, כפי שהזכרנו כרגע, ועוד הרבה אחרות, הכל הוא ממצוות עשה הוא, שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, מי שיש לפניו דף, נא לסמן את זה בטוש או בעת, ונא לעשות חזרה של דקלום עד יום שלישי הבא. נא לזכור את זה בעל פה, גם אני אשתדל. אם כן, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, מאיתנו, ואפילו בזמן גלות. אפשר לדלג על ארבע מילים האחרונות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, זה מצווה שמוטלת על היחיד ולא על הציבור, גם על הציבור, אבל לא רק על הציבור, ואפילו בזמן גלות. ואתה לא יכול להגיד בגלות, אנחנו פטורים מהמצווה הזאת, כפי שיש כאלה שרצו לומר. טוב, אני מציע בוא נשמור את זה על הפעם הבאה. טוב, שלום, להתראות, ברוכים תהיו. רבותיי, רק הערה קצרה אם אפשר, סליחה שאני ארגע.